שלום, אנחנו בעיצומה של המערכה, עוד לא סיימנו את הסיפור עם דוד ומלך בני עמון. אני חוזר בקצרה, מה היה לנו? שמואל ב' פרק י', אנחנו רואים את דוד בעצם נוקט באיזשהו צעד לא מובן מאליו. מלך בני עמון מת, אנחנו יודעים מי זה, נחש, אבל לא כתוב, והבן שלו מולך תחתיו. ויהי אחרי כן, וימות מלך בני עמון, וימלוך חנון בנו תחתיו, ויאמר דוד, אעשה חסד עם חנון בנחש, כאשר עשה אביו עבדי חסד. וישלח דוד לנחמו ביד עבדיו אל אביו, ויבואו עבדי דוד ארץ בני עמון. שאלנו, מה ההקשר? מה מוביל את דוד לדבר הזה? ודייקנו במילים, ויהי אחרי כן, בעצם שני מעגלים. מעגל אחד, ויהי אחרי כן, כמו בפרק הקודם, עושה חסד עם בית שאול, איזה מין רווחה כזאת. ובמעגל הרחב יותר, ויהי אחרי כן, בעקבות פרק ח', אחרי הנבואה של פרק ז', שאומר, והניחותי לך מכל אוהביך מסביב, שלב ראשון, בעצם מכה דוד אותם, שלב שני, מושיט יד. ובעצם, ויהי כן הזה, כך או כך, שם אותנו, לא בנחמה, או באיזה רק ניחום אבלים כזה מסיבה כזאת או אחרת, או באיזה חסד פרטי, אלא בראייה רחבה של הממלכה. מבחינת דוד הגיע השלב להושיט יד ולהוביל תהליכים במרחב. ותחת הכותרת הזאת, עוד לפני שמת, ויהי אחרי כן, והיה מאוד, וזה כמו הזדמנות. ראינו שעשה חסד עוד לפני ש אומרים את הסיבה לחסד, כאשר עשה, כאילו החסד הוא הרצון, הוא המוביל, וגם לא יודעים מהו, כי זה לא חשוב. חז"ל יגידו לנו מהו, ואנחנו נלמד בעזרת השם היום או בפעם הבאה, ונראה שיש פה, פותח אותנו למרחב מאוד משמעותי, קשור לגמרי לדברים שאנחנו רואים אותם פה. ובכל אופן, אם אני אגיד בכמה מילים, אז דוד בעצם רוצה להוביל את המרחב מסביבו למצב, לעמדה חדשה, למחויבות מוסרית חדשה. וממילא מישהו עשה חצד, אז יש פה טריגר, יש פה נקודה שאפשר להעצים אותה, להרחיב אותה. כמו בחינוך, אתה רוצה לקדם איזשהו דבר, אתה לוקח איזה מעשה טוב ואתה מעצים אותו, אתה מרחיב אותו, אתה מוקיר אותו, וככה אתה מרבה את הטוב בעולם. ככה דרכה של נפש האדם, דרכו של עולם, וזה מה שעושה דוד. תחת הכותרת הזאת, אז בעצם הצעד הזה נעשה, ועכשיו אנחנו נכנסים לאיזשהו דיאלוג בעצם, שלב ועוד שלב. אז מה יש לנו בתגובה הראשונה? הוא הולך אל חנון ונחש, אבל אנחנו רואים חנון ונחש, הוא מלך טרי, בן כמה הוא? לא כתוב בן כמה, אבל עכשיו הוא ישב על הכיסא. הוא ישב על הכיסא ואמרנו שזה חלק מהסיפור, זה לא ניחום אבלים כשלעצמו, אלא זה לנחם את המלך החדש. זה הנושא פה. יש מלך חדש ויש פה בסיס להידברות. אז אם כן, אנחנו רואים את שרי מלך בני עמון. ואמרו שרי בני עמון אל חנון אדוניהם, המכבד דוד את אביך בעיניך כי שלח לך מנחמים, הלא בעבור, יש להם הסבר טוב מאוד, ויקח חנון את עבדי דוד ויגלח את חניס מזקנם. הוא שומע בקולם. הוא שומע בקולם, הולך בעקבותם, ובעצם מתחיל הסיפור. אז מה? אז הוא מבזה אותם בביזיון שלא יש שואר. אומר דוד, מבליגים. שאלנו, למה להבליג? היו פה בחדר הזה קולות, מלחמה! נכון? הנה, אני רואה שהקולות עוד לא שכחו. אתה עדיין חושב שזה מה שצריך היה לעשות? אז אני אחדש לך שיש מדרש שאומר כמוך. טוב, אז יש מדרש שאומר, לא בדיוק אומר כמוך, אבל שמבקר את דוד על פעולתו. אבל אתה, מה אתה רצית להגיד? לא, אבל יש לך בדף, תסתכל. המדרש הראשון. מי הדובר שלו? מי המדבר שם? מי זה? בואו נראה. לא משנה. הביקורת נמצאת. צרור את המדיינים? לא, אין פה מקור. לא אומרים מי זה. במדבר הבא, זה כתוב באופן כללי, בלי שיוך למישהו. בסדר, לא משנה. אז אם כן, אנחנו רואים את דוד מבליג. מה זאת אומרת? שבו ביריחו עד יצמח זקנכם. תחכו ושבתם. זה התגובה. מה עושה הצד השני? היינו מצפים תבקש סליחה, נכון? תראו, הנה דוד באמת רוצה שלום, הוא באמת הושיט יד, הוא באמת הוא לא הוא באמת היה רציני. ויראו בני עמון כי נבעשו בדוד, נמעצו מנקודת מבטו של דוד, איזה באשה, או יש איזה מעיסה פנימית, או העמיד אותם באיזשהו מקום הלא יפה שלהם. ותחת הכותרת הזאת, אז היינו כמו שאמרנו, אין להם יכולת להכיל את המקום הזה שנוצר, והם מגיבים באלימות. וישלחו בני עמון, ואיזה אלימות, ויזכרו את ארם בית רחוב, את ארם צובע, 20,000 רגלי, ואת מלך מאחה 1,000 איש, ואיש טוב 12,000 איש. הגענו לפה, עד לפה הגענו, נכון? כמה לוחמים? את כל הצבא של בני עמון, 32,000 לוחמים, מתחילים לאסף מה שנקרא שטחי כינוס בבני עמון לקראת מלחמה, לבוא ולהילחם בדוד. מדובר פה בצבא ועוד צבא, ומהמשך אנחנו נראה שהצבא של הסחירים, שזה 32,000, הם יותר מאשר מהצבא הבסיסי. זאת אומרת, הם שחו, הם יותר מכפילו את כוחם כדי להילחם בדוד. וישמע דוד, הביטוי וישמע דוד אומר שזה באיחור. לא ויגידו לדוד, ויגידו, יש לו שליחים, יש לו מודיעין, אומר לו את האינפורמציה. וישמע דוד, זה כמו וישמע שאול כי נודע דוד והאנשים אשר עמו, מדוע אין גולה את אוזני, איך אני כבר שומע, איפה המודיעין שלי? כשיש לך מודיעין, אז ויגידו לדוד, הם אמורים להגיד, הוא לא אמור לשמוע. לשמוע זה אומר, יש פה תקלה. וישמע דוד, אולי לא כמו שאמור היה לשמוע, ותכף תראו, וישלח את יואב ואת כל הצבא הגיבורים. כמה לוחמים הוא שולח? סיירות, את כל הצבא הגיבורים, לא את המסה של הצבא. זאת אומרת, הוא בעצם שולח עכשיו, אמנם הוא עושה משהו איכותי, האיכותי הזה זה יחידה מובחרת שבאה נקודתית, ובעצם דוד הולך תקראו לזה סיכול נקודתי, ושולח כוחות של גיבורים, את הסיירות המשובחות שלו, אבל הוא שולח אותם כשבצד השני יש יותר משני צבאות. וזה תקלה בקנה מידה, ובואו תראו את גודל התקלה. ויצאו בני עמון ויערכו מלחמה פתח השער. הם עומדים פתח שער העיר, וארם צובע ורחוב ואשתו ומאחה לבדם בשדה. זאת אומרת, הם בעצם פיצלו את הכוח שלהם לשניים. ויר יואב, אז יואב תוקף את בני עמון, ויר יואב כי הייתה פני המלחמה אליו מפנים ומאחור. מה זה ויר יואב? זאת אומרת, איזה בעיה יש פה?
הוא לא ידע
על הכוח הנוסף. איך לא ידעת? בעיית מודיעין. למה, איך קורה דבר כזה? דוד, אתה יוצא, שולח את צבא הגיבורים, את כל הסיירות, ובעצם מתברר פתאום שיש יותר מפי שניים כוח ממה שחשבת, לא ידעת עליו. זה אומר שהמודיעין לא עבד כמו שצריך. זה אומר שהוישמע הזה, הוא באמת מספר סיפור בעייתי שיש פה. וירא יואב כי הייתה אליו פני המלחמה מפנים ומאחור. מפנים זה בני עמון, מאחור זה ארם וכל הנלווים אליו. ויבחר מכל בחורי ישראל ויערוך לקראת ארם. אז הוא עוזב רגע את בני עמון והולך לקראת ארם, אוסף את הטובים ביותר לקראת ארם. למה את הטובים ביותר לקראת ארם? כי ארם זה החלק הקשה. זאת אומרת שבעצם החלק הקשה, שהוא גם המסה העיקרית, דוד לא ידע עליו בכלל, והוא פוגש אותו פתאום בשדה הקרב כשתוקף אותו מאחור. לא דוד, יואב. אז אם כן, ויבחר מכל בחורי ישראל וירוך לקראת ארם, ואת יתר העם נתן ביד אבישי אחיו, וירוך לקראת בני עמון. אז הם החליפו, כי יואב לוקח על עצמו את המשימה הקשה, יואב יש לו כתפיים רחבות. ויאמר, אם תחזק ארם ממני, והיית לי לישוע, אתה תעזור לי. ואם בני עמון יחזקו ממך, והלכתי להושיע לך. שימו לב, יש מעט כוחות, יש כוחות מעטים למסה אדירה של צבא, של עשרות אלפים רבים. ובתוך המקום הזה, אז יש פה תיאור, והמילים המוכרות לכולנו, חזק ונתחזק, ונתחזק, בעד עמנו ועד הרי אלוהינו, ואדוני הטוב בעיניו יעשה, ואדוני יעשה הטוב בעיניו. מה זה בעד עמנו? אנחנו נלחמים פה בעד עמנו, בעד הרי אלוקינו. זאת אומרת, הביטחון של ירושלים תלוי מה יהיה פה. אם אנחנו מפסידים, אוי ואבוי, אוי ואבוי, מה קורה לעמנו ולערי אלוקנו. שימו לב, הביטוי הזה משתמשים בו בכל מיני אירועים. שימו לב, הוא נאמר באחת משעותיו הקשות של יואב בשדה הקרב, כשמתברר שהוא נשלח, כמו שראינו, בצורה לא ראוי, לא טובה. טוב, אז זה מה שקורה. והיגש יואב ואב אשר איתו למלחמה בערב, וינוסו מפניו. שימו לב, הוא מצליח להניס אותם, ובני עמון ראו כי נס ארם, וינוסו מפני אבישי. זאת אומרת שהם בעצם לא הפסידו. יואב מצליח, אבישי לא, אבל ברגע שבני עמון מבינים שיואב הצליח להניס את ארם, אז הם מבינים שמצבם קשה, ואז הם נסוגים בעצם. אז רואים את יואב, את המרכזיות שלו. ויבואו העיר וישוב יואב מעל בני עמון ויבואו ירושלים. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, דוד, איך קרה דבר כזה? ועדת חקירה, איך קרה שנשלחו יחידות מיוחדות להילחם במסה כל כך גדולה של חיילים? איך ייתכן שלא ידעו על כך שבעצם יש פה צבא שלם נוסף, 32 אלף לוחמים, שזה לא צבא אחד, זה כמה כוחות שחברו ביחד? איך קרה הדבר שדוד איננו יודע? מה אתם אומרים? קשה לו לקשור את זה לדבר מאוד פשוט. מה ההקשר פה? בואו נשאל אתכם שאלה, דוד יצא למלחמה? לא. האם ראיתם אי פעם שדוד לא יוצא למלחמה עד היום? לא, לא תראו. זאת אומרת, זה פעם ראשונה. ועוד מעט ננסה להבין מה קורה פה. אנחנו נראה שגם בשלבים הבאים דוד לא יוצא למלחמה בבני עמון. הוא ישלח את יואב. עד הגזר עוד מעט יתקוף, דוד חוזר למלחמה, אם כולם נלחם, הוא יצא בראש הצבא. זה לא השלב המאוחר, שהוא כבר מבוגר, שאומרים לו אל תלב, שלא תפיל את קרן ישראל, או איך הלשון שם. לא, לא, זה פה מדובר בשלב שהוא עוד יוצא, אבל איתם הוא לא יוצא, הוא שולח את שר הצבא. בואו, עוד רגע אני אלך למקום הזה, אבל לפני כן אני רוצה רק להעיר פה על הלשון, על הסגירת מעגל, ובני עמון ראו, וכולי, הם בורחים, גם ינוסו מפני אבישי ויבואו העיר, ובעצם חוזרים לעיר, ואז וישוב יואב, רגע יואב, למה אתה לא ממצא את הניצחון? וישוב יואב מעל בני עמון ויבוא ירושלים. למה אתה לא מנצל את ההצלחה? זו סיבה פשוטה. ובשן ועין יצא משם. זה שהצליחו להניס אותם זה נס אחד גדול. זאת אומרת, ובעצם ארם ברח, הם עכשיו מבוצרים בתוך העיר, אומרים תודה רבה שלא יצאנו פה בצורה קשה ביותר, וחוזרים בחזרה הביתה. כי אין פה מנוף, אין פה איזו הצלחה מסחרת, יש פה משהו שיכול היה להיות על פי התהום, בעד עמנו ועד הרי אלוקנו, והשם הטוב בעיניו יעשה את זה, כאילו מפקידים את הסיפור הזה בידי שמיים, עם כל המשתמע, כאילו מבחינת זה שיש חוסר ביטחון שאנחנו מסוגלים. ויחד עם זה אנחנו רואים, אז נסוגים, כי תודה וברוך השם שזה לא נגמר אחרת. אני רוצה לדייק יחד איתכם, וישוב יואב מעל בני עמון ויבוא ירושלים. מה זה ויבוא ירושלים? זה המילים שהוא חוזר לירושלים. ירושלים זה הביתה, הביתה זה דוד. אם לא היה כתוב ויבוא ירושלים, גם היינו יודעים שהוא בא ירושלים. וישוב אל ישראל, אפשר למצוא ניסוחים. ויבוא ירושלים זה ביטוי שבעצם אומר יואב נאמן. וכשנלמד על יואב וננסה להבין את מערכת היחסים בינו לבין דוד, ונראה מה קורה בציר הזמן, אנחנו ניקח את התחנה הזאת כתחנה משמעותית, כי יש פה דבר לא פשוט, ויואב אבל מקבל אותו, לא אומר ביקורת, חוזר לירושלים. ירושלים זה המקום הממלכתי, זה המקום הגבוה, זה מקום לחזור לירושלים, זה אומר שהוא לא עושה מהסיפור הזה סיפור, שהוא מקבל את דוד, ושהוא גם אם זה לא דרכו, ועוד נראה את זה בהמשך, אבל הוא בכל אופן מקבל את שלטונו, את ההנחיות של דוד, ויבוא ירושלים הזה, אני חושב שהוא משמעותי. מה?
למה זה בוודאי שהדאוס פה היה של דוד?
יכול להיות ש... תראה, וישמע דוד, פסוק זין, וישלח את יואב ואת כל הצבא הגיבורים. מי שלח את הצבא הגיבורים? הוא לא אמר וישלח את יואב ויקח יואב את צבא הגיבורים. זה לא היה שיקול דעת שלו, שיקול דעת של דוד. ומה זה אומר שיקול דעת של דוד? זה אומר שדוד מוביל את הסיפור, זה סיפור שלו. ולמה זה סיפור שלו? כי יש לו מגמה פה, והוא בונה פה איזשהו גשר, הוא הולך פה איזשהו דבר, והוא מלווה אותו. וחלק מה, הייתי אומר, מגמה הברורה פה זה לנסות להשקיט את האש, להיות בלי להבות חמות, כי הוא רוצה להוביל תהליך חדש, הוא רוצה להוביל את הצד השני לעמדה רוחנית חדשה. לא חייבים להילחם, אפשר ללכת בדרכים אחרות. ואפשר לראות שדוד לא מגיב בשלב הראשון, וגם כשהוא מגיב, הוא מגיב לא בלוחמניות, אלא מגיב בצורה מינורית, שולח מעט כוחות, מעט כוחות, והמלך לא יוצא. עכשיו אני ברשותכם רוצה ללכת לנקודה הזאת. מה זה המלך לא יוצא? אז בתורה כתוב, אשר יוצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. במובן הפשוט, תרגמו את זה במשך דורות. שיוצא בראש המחנה, בראש הלוחמים. יהושע, תראו, במלחמת האי הוא לא יוצא בראש המחנה. ובאים אליו בביקורת. קום לך, למה זה אתה נופל על פניך? אומר המדרש, אני אמרתי אשר יוצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, ואתה לא יצאת להילחם באי. איך זה יכול להיות? במערכה השנייה הוא יוצא. מוביל את המלחמה. והמערכות הבאות, יהיה כתוב יהושע, וילך יהושע כל הלילה, וילך. כל מיני ניסוחים. יהושע מוביל והעם אחריו, זה הסדר. כך היה בכל הדורות עד לסיפור הזה. תסתכלו, כשאנחנו נמצאים במלחמות שאול, ודאי, שאול מכה אותם, ויח את מואב, את עמון וכו'. הוא מכה אותם. מי זה הוא? המלך לבד? לא, המלך זה כולם. כולם הולכים אחריו. אז המלך מוביל, והנה וישלח דוד. ושימו לב, וישלח את יואב ואת כל הצבא הגיבורים. זה דוד מוביל את הדבר הזה ולא הולך בראש הצבא. ואני שואל, למה הוא לא הולך בראש הצבא? אז כדי באמת לראות ולסבר את האוזן, בואו תפתחו רגע איתי בפרק ח' לפני שאנחנו עוברים למערכה הזאת. בואו נראה איך הניסוחים של שרשרת ארוכה של מלחמות שנמצאות עכשיו קצת ברקע לפרק הזה. פרק ח' פסוק א', ואי אחרי כן ויח דוד את פלישתים ויחניהם, ויקח דוד את מתג עמה, ויח את מואב, וימדדם, וימדד שני חבלים להמית, ותהי מואב לדוד, לעבדים, נושאי מנחה. ויח דוד את הדדזר, בן רחום, וילקו דוד ממנו, וכו'. ויעקר דוד את כל הרכב, ויח דוד בארם 22 אלף איש, ויישם דוד ניצבים, וארם דמשק, ותהי דוד, ותהי ארם לדוד, לעבדים. ויושע השם את דוד בכל אשר הלך, ויקח דוד את שלטי. זה הסדר. ייקח דוד את כל חיל הדדזר. דוד, 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 דוד. רגע, איפה? ברור, דוד מוביל את העם. זה הסדר. וכל המלחמות עד כה היו כאלה. והנה, פתאום, דוד הולך למקום אחר. ואני שואל, מה בעצם הסיפור הזה? ובואו נחדד את הדבר. מה המשמעות שהמלך לובש מדי צבא? מה זה אומר בעצם באופן העמוק עכשיו? מלך לובש מדי צבא ונלחם עם האויב, זה אומר שיש פה מלחמה טוטלית. מי שעומד בראש נלחם, אז הראש נלחם, הלב נלחם, הכל נלחם, אין משהו בחוץ. הבכיר ביותר נלחם. כשיש מלך ושר צבא נלחם, מה הוא משדר המלך? אני נותן לך מכות, היד שלי נותנת מכות, השליח שלי, אבל אני פנוי לדיבור, נכון? אם שני המלכים בעצם לא יוצאים למלחמה, וזה רק בדרג של שרי צבאות, אז הצבא נלחם בצבא, אבל המדינה לא, המדינה הראש שלה הוא למעלה. המלך מרים את הראש, והמלך בצד השני מרים את הראש, ומסתכלים אחד על השני, ויש פה דיאלוג, יש פה איזשהו דבר שקורה, ובעצם באופן עמוק זה מה שעושה דוד. דוד רוצה להזמין את מלך בני עמון לעמדה חדשה, לדיאלוג, לדיבור. אז גם אם בשלבים הראשונים דוד יודע שיהיו תקלות, מה, הוא חושב שבבת אחת מסורת של מלחמות והתנהגות מוסרית וכל הכל ישתנה ברגע אחד? לא. לכן דוד מבליק, כמו שאמרנו, כי הוא מנסה להוביל איזה תהליך. ברגע הראשון שהתהליך עולה על בריקדה, לא נסוג בו מההחלטה, מההליכה למקום הזה. אז באמת, אז זה מה שהוא עושה, ואנחנו נראה בצורה מרתקת שגם בהמשך האירועים, בעצם הסיפור הזה הוא ממשיך. בואו נסתכל על התבנית של מה שעומד להיות. מה עומד להיות? אז אנחנו, מה? בגלל זה מה? לא, זה שני דברים. זה שהוא לא יצא לצבא זה דבר אחד. אפשר לשלוח את שר הצבא עם כל הצבא, ואז אין הבדל מהבחינה הזאת. יש פה שני נושאים. יש פה האם המלך נלחם או לא. היום לדוגמה, ברור שאין בעולם דבר כזה, זה שייך לפרה-היסטוריה, נכון? היום אין בעולם, כאילו בעולם העתיק זה ככה, כי אין תקשורת. דוד מחדש, זה מה שאני רוצה להגיד, הוא מחדש עמדה חדשה. אנחנו ראינו שבעצם גם המלחמות של דוד זה סוג של תקשורת, זה סוג של דיבור, זה סוג של הזמנה למקומות חדשים, לעמדה חדשה, לעמדה רוחנית חדשה. זה מה שעושה דוד באופן כללי. ותחת הכותרת הזאת, אז יש שלבים שהוא נלחם, כי, והמלחמות הן מדויקות וכל אחת מובילה תהליך, אבל הוא נמצא בראש. והנה פה, יש פה איזה מין ציפור ראשונה, סנונית ראשונה באוויר לתהליך חדש. והיא אחרי כן, עברו שלבים, ראינו את השלבים, לא נחזור אליהם, אומר דוד, הגיע הזמן עכשיו גישה חדשה. מה? מדינת ישראל מושיטה יד לשלום. נכון? זה מה שיש פה. אין פה אפשרות לברוח מהסיפור הזה. אבל מובילה, ועוד מעט ננסה להבין, הוא מוביל אותם, מזמין אותם. אני מזכיר לכולם, באותו משפט שאנחנו מדברים, שאצל בנו כל העמים יבואו לשמוע את חוכמת שלמה. עמים רבים, יהיה שלמה, יהיה שמו, כי שלום אתן בימיו. זאת אומרת, התהליך הזה, ומה שאנחנו בעצם טוענים בכל הסדרה הזאת של התייחסות למלחמות דוד, זה שמי שהכין את הקרקע לשלמה זה דוד. הוא בנה פה, הוא יצר פה איזושהי שפה מוסרית בגזרה שמחייבת התנהגות מסוימת והוא דורש אותה. והוא מאוד מדויק במקום שלו, וממילא, כמו שאמרנו, בעקבות המלחמות נוצרים קשרים, נוצרים חיבורים, יש גם מכות, ומכות שלו חזקות יותר משל שאול, כי הן מדויקות. כשאתה נותן מכה בדיוק במקום הנכון, והצד השני יודע בדיוק למה אתה נותן אותה, אז כגודל המכה, כך גודל התיקון, כי הוא רואה, זה לא שנאה, זה לא סדיזם, זה לא רשעות, זה משהו מדויק, כמו שגם באדוני בזק בספר שופטים, כאשר עשיתי כן שילם לי אלוקים. הוא מבין שהוא מקבל עונש מהקדוש ברוך הוא. מי שעומד בצד השני רואה את עצמו שליח של משהו מאוד גדול, של משהו מאוד מוסרי, זה משהו אחר לגמרי. אתה שומע את הדבר? אז בואו נחזור, בואו נמשיך.
רואים אבל שדוד אחרי שהוא חוזר מהרם בפרק יחד, אז אני יכול להבין למה דוד, הרם אמר שיש פה איזה מגמה של דוד ליצור איזה רשתת איזה שלום, אז הוא לא יוצא למלחמה בעצם. אז אני יכול להבין שאחרי זה נגיד שהוא נלחם בהרם הוא יוצא למלחמה, כי הם החזרו אותו, כי הם נלחמו וחזר
בהרם, לא בבני עמון.
אחרי זה יוצא למלחמה באדום, הוא חוזר מלאכות את הרם, תורי פרק חץ, והוא יוצא למלחמה והוא מכה את אדום.
כן, אבל הוא מכה.
כתוב שהוא מכה.
ברור, אז אני אומר, בפרק ח' עוד אין תופעה כזאת. כל מלחמות פרק ח' דוד מוביל אותם, זה מה שאני אומר. רק בפרק י' מה?
פרק ח' בפרק, זה אותה מלחמה.
לא, ויהי אחרי כן, מפורש. ויהי אחרי כן, אמרנו, יש את פרק ז', שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ואני חוטי לך מכל אויביך ולא הרגע זאת ולא יוסיפו בני אבלה לעלות לא כאשר בראשונה. ויהי אחרי כן ויח דוד את פלישתים ויקח את מתג העמה וכו' וכו' וויח כל המכות האלה, כל המכות האלה. ואז יש כמה פרקים, זה פרק ח', ואז זה פרק י', ויהי אחרי כן, ואנחנו מבינים מה, ויהי אחרי השלב שבו הוא נותן מכות לכולם, ויהי אחרי כן, יש שלב שהוא מושיט יד, סנונית ראשונה. ובני עמון לא נזכרים בפרשה שם. זה סנונית אחת, אז תראה מלחמה, עמים אחרים, זה לא השתנה. זה סנונית אחת שהוא שולף אותה. פה, אחרי שהוא עשה חסד עם בית שאול, בפרק ט', הוא אומר, טוב, עכשיו הגיע הזמן לעשות את החסד ולפתוח בתהליך מול עמים אחרים.
זה נכון, זה היה נכון מה שהרב אומר, אם זה היה כתוב ברכב, בעצם דוד נציבים בארם ונעסק, ותהיה הרב מדוד לעבדים. אז איך יכול להיות שאחרי כמה פרקים, ארם מצליחים, המון מצליחים לגייס מארם איזה 30,000 איש, יש לדוד נציבים בארם,
והארם המבדים
של דוד.
אז, אבל אתה מקשה, בוא, אני, אז מה אתה בעצם אומר? אז אתה אומר, ארם נכנעה מצד אחד, והיו לו לעבדים, ומצד שני, היא בוגדת בו. מצוין. למה זה, איך זה קשור אבל למה שאנחנו מדברים כרגע?
זה נראה לי פשוט אותו סיפור בשינוי...
מה זאת אומרת, אבל בני עמון לא מסופרים. מבחינת ארם, אז ארם הפסידו בפרק ח', ועכשיו, אחרי שהם הפסידו בפרק ח', הם מצטרפים לבני עמון שסוחרים אותם, קורא להם, והם יוצאים לאיזשהו דבר, ויש פה... אבל אני מדבר על בני עמון, או ש... איפה אתה שואל? אני...
זה לא הגיוני, שאני שם נציבים בארם. ואני, זה משטר, זה כמו שהרומים מגיעים לארץ, זה שמים משטר. אז זה נורא נורא קשה.
אז מה, תנסח שאלה עכשיו.
זה נורא קשה להגיד שיש פה שתי מלחמות שונות. מלחמה ראשונה של ארם ודוד, ואז מלחמה שנייה של ארם ועמון מדוד. כי זה לא הגיוני שהארם עכשיו, כשהם עבדים של דוד, ינסו 30,000 להילחם. זה כאילו, הוא דוד שולט שם. הוא אמור לשלוט.
אז אתה שואל איך קורה הדבר הזה, אבל להגיד שזו אותה מלחמה, זה אין שום דמיון, שם דוד מכה אותם, ופה אנחנו רואים שהם סוחרים ודוד בכלל מפתיע אותם, שולח את יואב בצורה מסוימת, פה דוד נלחם ופה יואב נלחם, בכל פרמטר אפשרי זה מלחמה אחרת, העיתוי הוא גם וההקשר הוא אחר. אין לי סיבה לכוח ביניהם. אתה שואל איך קורה דוד, איך קורה הדבר שדוד נותן לארם, כאילו לפי התיאור הזה יוצא שעכשיו דוד קצת הרפה גם מארם, לא רק מבני עמון. זה שארם, אבל זה שארם בעצם חטפו בפעם הראשונה, ועכשיו הם מנצלים את ההזדמנות כדי ללכת ולהסיר את העול של פרק חן. זה מאוד הגיוני, זה מאוד מתבקש דבר כזה. אבל תשווה בין המלחמות, הן לא קשורות אחת לשנייה, וזה ברור לגמרי שיש פה שתי מלחמות. ובני עמון לא נזכר בפרק חן, הוא נזכר רק פה. טוב, בואו נמשיך. אז אם כן, אנחנו רואים פה דרך הובלה חדשה, כמו שאמרנו, המלך לא יצא בראש הצבא. ומה שאני רוצה לומר, זה שהדבר הזה הוא שומר, הוא ממשיך, זאת אומרת, הוא ממשיך, גם בשלב הבא, תראו איזה יופי, בפרק י', עכשיו דוד בעצם מקפיד עליהם, ארם, מה התערבתם? מתעבר על ריב, לא, נכון? בעצם אתם מתעברים, יש לי סיפור עם בני עמון, מה אתם מתערבים? אז מה? אז אנחנו רואים, בואו תראו מה קורה פה. אז ככה, וישלח עד עזר ויוציא את ארם אשר בעבר הנער. ארם מתעוררת לתחילה ורוצים עכשיו עוד פעם, זה פעם שלישית, מערכה שלישית עם ארם, נכון? עכשיו גם יש פה כמה ארמים, אז עוד דבר, אבל בכל אופן באופן פשוט. ויבואו חילם ושלובך שר צבא עד עזר לפניהם, ויגד לדוד ויסוף את כל ישראל ויעבור את הירדן. מי נלחם? למה דוד נלחם פה? כי זה נגד הדדזר, נגד הדדזר הוא כל הצבא, הוא לא, אין שם משהו מדיני מול הדדזר. אז כן, ויעבור את הירדן, אז דוד ויאסוף את כל ישראל, דוד יוצא למלחמה, ויערכו ארם לקראת דוד וילחמו עמו, וינוס ארם מפני ישראל, ודוד מכה וכו'. אני ממשיך, ויראו כל המלאכים עבדי הדדזר כי נקפו וישלימו את ישראל, זה בסדר. ויראו ארם עוד, נעזור את זה. ויהי לתשובת השנה להצא את המלאכים, וישלח דוד את יואב ואת עבדיו ואת כל ישראל וישחיתו את בני עמון. שימו לב, הוא שולח את יואב. רגע, למה אתה לא יוצא? מאותה סיבה. ודוד יושב בירושלים עם הראש למעלה, עם הפנים אל חנון, באיזשהו ערוץ אחר שלא השתנה. תחת הכותרת הזאת, דוד יושב בירושלים, יש סיפור דוד ובת שבע. ומי שרוצה, אנחנו בעזרת השם נקווה מאוד שנלמד אותו ברצינות, אבל מה שאני כבר יכול להגיד זה שיש קשר מאוד גדול בין המעטפת של הסיפור לבין סיפור מדוד ובת שבע. אי אפשר ללמוד את סיפור דוד ובת שבע לניהוד דעתי בלי לקרוא את ההקשר, שהוא בעצם הצבא שנמצא במלחמה עם בני עמון. דוד יושב בירושלים, הכוונה לא כביקורת עליו, אלא כמוביל את התהליך, ותוך התהליך הזה של הושטת יד רחוקה אל אומות העולם, עשה עמו חסד כאשר עשה עם, ותוך כדי שהוא מושיט יד לשם, הוא גם מושיט יד למשהו נוסף, הושטת יד לאשת איש, עם כל המורכבות וכל מה שיש פה לבת שבע, והסיפור הזה נופל, כמו הסיפור של מואב, שניהם מסתבכים, זה הסיפור המסתבך פה, ויש סיפור עם רבא שלא מצליחים לכבוש אותה במשך תקופה ארוכה, רבא זה בני עמון, ואחרי שדוד עושה תשובה מבת שבע, אז גם יואב מצליח ללכוד את בני עמון. ולנצח את המלחמה. במילים אחרות, יש פה סיפור מעטפת של מלחמה בבני עמון, ובתוכו הסיפור, ויש איזה בבואה שקושרת את שניהם ביחד, ואני לא רוצה להרחיב, כי אני אדבר על זה בנפרד, וזה סוגיה מספיק חשובה ביותר, שכדאי לייחד לה את הדיבור. מה שאני רוצה להגיד, בכל השלב הזה יואב במלחמה, דוד לא במלחמה, ומי נלחם? לא כתוב חנון. רגע, אבל אצל דוד כתוב הרבה פעמים מלאכים, כי חנון בעצם לא רוצה את המלחמה הזאת. איך אנחנו יודעים שחנון לא רוצה את המלחמה? דוד שולח אל חנון, ויאמרו שרי, השרים מיד מדברים, ומה שאנחנו בעצם רואים שכל השלבים הבאים חנון הוא לא. רק פעם אחת הוא שולח, הוא מגיב, הפסוק מדבר, תסתכלו את הלשון, איך היא כתובה. אז הפסוק אומר, דוד שולח אל חנון, ויבואו עבדי דוד ארץ, כן, ויאמר דוד עשה חסד, וישלח דוד לנחמו ביד עבדיו, לנחמו את חנון בנחש, זה כתוב פסוק לפני כן. אז הוא שולח לנחם אותו, ויאמרו שרי בני עמון אל חנון אדונם, המכבה דוד, הלא בעבורך קור הארץ, שלח אליך. ויקח חנון את עבדי דוד, רואים שהוא בהשראתם, או בלחץ שלהם, מוקרן מהם, אבל משהו כמו הסיפור שראינו עם אחיש, זוכרים שאחיש הוא מלך חדש, דוד שולח ככה לפתוח קשרים עם מלכים חדשים, אבל מלך חדש עוד לא חזק, אז השרים שלו, או שם זה עבדים ופה זה השרים, אבל זה אותו דבר. וכל השלבים הבאים הוא לא ייזכר. גם בסיפור וילחם יואב ברבת עמון, תסתכלו שזה הסוף אחרי סיפור דוד ובת שבע, נסגרת המלחמה, המעגל הרחב של המלחמה, ובפסוק חווה וילחם יואב ברבת בני עמון וילכוד את עיר המלוכה וישלח יואב מלאכים אל דוד. שימו לב, עיר המלוכה, אז נוגעים פה במלך, לוכדים את העיר, והיום נלחמתי ברבה, שולח יואב, גם לחדתי את עיר המים ואתה אסוף את יתר עם וחנה ולוכדה פן אל קוד אני את העיר ונקרא שמי עליה. למה שיקרא שמך עליה? מה זאת אומרת? אתה שליח של המלך, לא? מה רואים פה? יש פה ביקורת נוקבת, וזה כבר קשור ליחסי יואב וזה, אז אחרי דוד ובת שבע, יואב הוא בתוך הסיפור ממושכן חזק, ובתוך הסיפור הזה מה הוא אומר? הוא אומר, דוד, אם אתה לא יוצא למלחמה, מה זאת אומרת אם אתה לא יוצא למלחמה? אנחנו עכשיו כאילו בהיפוך, אם אתה לא מפסיק את כל הסיפור הזה עם בני עמון, ואתה יוצא למלחמה, אז מה? אז יקרא את שמי עליה. אז לא אתה. למה לא אתה? ודאי שאני. לא. ויואב פה מאיים. ויאסוף דוד את כל העם, וילך רבתה, וילחם בה וילכדה, ויקח את עטרת מלכה מעל ראשו ומשקלה, כיכר זהב ואבן יקרה, ותהיה על ראש דוד, ושלל רבה הוציא, העיר הוציא הרבה מאוד. מה הוא עשה למלך? לקח את הכתר שלו. ומה עם המלך? הוא חי או לא? ומה זה לקחת את הכתר שלו? איזה סמל. אז חז"ל אומרים שהוא נשאר בחיים, ולא רק נשאר בחיים, הוא שובי בנחש. עוד כמה פרשות, אנחנו נראה את מרד אבשלום. במרד זה זמן שכל מי שמחכה לך בסיבוב מוריד אותך. וחנון חטף מדוד מכות כואבות מאוד. אומרים חז"ל, שובי בן חנון בן נחש, שובי בן נחש מבני עמון, שהיה אחד מאלה שחלקלו את דוד בימים הקשים ועזרו לדוד וחלקלו אותו בימים הקשים, הוא חנון בן נחש. שמה עושה מבחינת דוד? שמה הוא עושה עכשיו? עכשיו הוא מלמד שמה? שהוא קלט משהו, שהוא הבין משהו, שהתהליך שדוד מוביל איתו הוא תהליך בסופו של דבר שהוביל לאיזה פירות, וברגעים הקשים של דוד חנון מנחה. הדבר הזה מקרין גם לאחור, זאת אומרת שדוד מגיע לעיר ולא פוגע במלך. לא רק שלא פוגע במלך, לוקח את הכתר שלו. לא רק לוקח את הכתר שלו, ואני עכשיו קורא לכם פסקה מן הזוהר של נלמד אותה בעזרת השם בתום הלימוד על דוד ובת שבע, כי הוא מאוד קשור לסיפור הזה שם. אבל אני רק אקריא לכם קצת את הפתיחה שלו. יש פה דבר לא יאומן. אומר הזוהר, התאתר דוד מייקה בהי אתרה, התאתר באותו כתר של מי? של חנון בן נחש. דאי סעדות על עזר הדוד, הוא אומר דכתיב עלת הנזר והי הבת מן מלכה דרגה דבני המון, דכתיב ויקח את עטרת מלכם מלכום דרגה דבני המון, דכתיב אתי על ראש דוד ומתאמן הבה סעדות לבניו לעולמים. זאת אומרת, מי ראוי להיות מלך על ישראל? מי שהכתר הזה מתאים לו. ולפי זה אומר הזוהר, נלמד אותו, אני רק נותן כיוון ככה לנשום את האוויר הריל שיש פה בזוהר הזה. הזוהר אומר בעצם שסימן ההיכר לשאלה אם מתאים למלך או לא מתאים למלך זה הכתר של חנון. אם לא אומר חנון, הכתר שלקח דוד, אבל דוד לקח את כתר חנון, זה מפורש בפסוקים. אז הכתר הזה הוא בעצם אותו כתר שמהווה סימן, ואפילו התייליד באי יומה יחיל למיס בלעי אתרי על ראשי. אפילו מלך שמבית דוד, שנולד היום, לוקחים את הכתר ומתאים. הכתר זה הסימן. במילים אחרות, כמו אומר המדרש הזה, מדרש בזוהר, שכמו שיש לדוד דברים שהוא לקח מבני ממואב, עכשיו הוא לוקח מהמון. והכתר של חנון זה כתר שמספר איזה סיפור אותנטי של מלכות. ודוד בעצם מקבל אותו, לא הורג אותו, ולפי חז"ל במקורות אחרים, אני מדגיש, אני מחבר פה, זה לא אותו מקור, אם כי אני משער שגם בזוהר, אם כתוב ככה על הכתר של חנון, מסתבר שהם יסכימו למדרש הזה, אבל לא ראיתי, אין לי כרגע, לא עסקתי בזה בהיבט הזה. אבל מה שבעצם רואים, יש עתיד לסיפור. זאת אומרת, אם מישהו ישאל לאן דוד הוביל את הסיפור, אז בסופו של דבר זה לא על העבדות. יש תיקון. יש תיקון, ובעצם יש שכר לאחריתך, או איך שתקראו לזה. זאת אומרת, דוד הלך באיזשהו צד, ויש איזה נקודת זמן שבה הדבר הזה בניב, והדבר מתחבר לתמונה כוללת שראינו. שדוד מייצר משהו חדש באוויר, במרחב הכולל של אמון גדול שיש לדוד. אמון גדול שהאיש הזה בונה פה מלכות, בונה פה דגם אחר של מלכות, והסיפור הזה נקלט בדורו גם באפיק הזה, והיום בעצם ראינו אותו. אני רוצה ברשותכם ללכת לעוד נקודה ציון נוספת בפרשה הזאת, והיא איך חז"ל ראו את הסיפור. אז יש לכם דפים, אתם מוזמנים לפתוח ואני רוצה לקרוא. שני מדרשים שמדברים על מה שעשה דוד. המדרש הראשון במדבר רבה פרשה כ"א, צרור את המדיינים אף על פי שכתבתי, כי תקרב צרור את המדיינים והקיתם אותם, כי נכלים לכם על דבר פאור וכו'. נכון, איך הלשון? כן. ואז המלחמה שיוצאים נגדיו. אף על פי שכתבתי כי תקרב אל עיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום, לאלו לא תעשו חן, לאלו לא קוראים לשלום, לא תדרוש שלומם וטובתם. טוב, דברים ברורים. את אומר, את מוצא במי שבא עליהם במידת רחמים, לבסוף בא לידי ביזיון, מלחמות וצרות. ואיזה? דוד. ויאמר דוד יעשה חסד, זאת אומרת, דוד בא אליהם במידת הרחמים, ותראו לאן זה לוקח, ביקורת על דוד. ויאמר דוד יעשה חסד עם חנון בן נחש, אמר לו אלוקים, אתה תעבור על דבריי? אני כתבתי לא תדרוש שלומם וטובתם, אתה עושה עמם גמילות חסד? אל תהי צדיק הרבה, שלא יהא אדם מבטר על התורה, וזה שולח לנחם בני עמון ולעשות עמו חסד, סוף בא לידי ביזיון. ויקח חנון את עבדי דוד, ויגלח את חצי זקניו, ויכרות את מטביהם בחצי עד שתותיהם, וישלחם, ובא לידי מלחמה. וכתיב וירא יואב כי הייתה אליו פני המלחמה. שימו לב, מביאים את יואב, מה הסימן ביואב? למה מביאים אותו? מה? מראים שזה חלק מהתקלה של דוד, וזה העונש, אבל העונש אפשר לייחס גם לראות שהתקלה מתמשכת, גם בהיבט הזה. מי גרם לדוד כך? שביקש לעשות טובה עם מי שאמר, אלוקים לא תדרוש שלומם. לכך כתוב, צרור את המדיינים והקיתם אותם, וזה מה שעושה משה רבנו לפני מותו. טוב, אז יש פה ביקורת נוקבת, נכון? יש פה דבר שלא משאיר פה הרבה, כן, מאוד פשוט. ביקורת, דוד עשה דבר שלא יעשה, והעונש בעצם על הדבר זה הכישלון שהיה לפחות בשלב הראשון. והנה מדרש תנחומה בפרשת וירא, מספר סיפור אחר. כיוון שבאו שלוחיו של דוד אצל חנון, אמרו לו שרי בני עמון, מה הוא כך? המכבד דוד את אביך בעיניך? כי שלח לך מנחמים, זה הפסוקים. אל תאמן בדוד. רגע אחד. למה? שאלוהים מזהירו בשבילנו. כתיב בתורתו, לא יבוא המוני ומואבי, בקהל השם, וכתיב לא תדרוש לומם וטובתם. ואלוהים מזהירו, והוא מבטל דברי אלוהיו, ואומר, אעשה חסד עם חנון בנחש, לא יכול להיות. מה אתם אומרים? מעניין. זאת אומרת, הם למדנים. מה שאומר המדרש הראשון, הם אומרים גם. אבל פה המדרש שם את זה בפה של בעל המדרש, אומר, תראה דוד מה עשית. ובמדרש השני שמים את זה בפה של השרים. השרים אומרים, לא יכול להיות, התורה אמרה, לא תדרוש לומה וטובתה כל ימיך לעולם. איך כתוב שם? כן. לא יבוא המונים ואוהבי בקהל השם. איך יכול להיות שדוד לא עובר על דברי תורה? הוא מקיים את דברי התורה. בטוח יש פה רמאות. מעניין, נכון? אתם רואים שני מדרשים כותביים אחד לשני לגמרי. הולך לקצה אחר. אבל המפתיע עוד לפנינו. מה? במובן הפשוט, הראשון, המדרש שראינו, הראשון מבקר את דוד. אומר, לא בסדר. למה עשית? נענשת. המדרש השני שם את זה בפה שלהם, אבל אתה צודק, עוד לא קראנו את העיקר. אז אם כן, הלא בעבור חקור את העיר, ככה מצבירים אותם, בהיגיון, בעצם לא יכול להיות, האיש הזה לא עובר על דברי תורה, ובתורה שלהם דוחים אותנו, אז אנחנו דחויים, אז אם אנחנו דחויים, אז הוא בא לרגל את הארץ. מיד ויקח חנון את עבדי דוד, ויגלח את זקניהם, וכו'. ורוח הקודש צובחה, רעך ורע אביך, אל תעזוב. מה זה? מה זה רוח הקודש? רוח הקודש מתגלה בבית מדרשו של חנון ונחש, או לא בבית מדרשו, בבית מלכותו, או לפחות במרחב שלו. רוח הקודש צובחת. מה זאת אומרת צובחת? כאילו מנסה להעיר את חנון. חנון, אל תקשיב להם, הם טועים. למה? דוד הוא רע של אמת. הוא רעך, והוא רע אביך, הוא באמת רע. וכיוון שהוא רע, אל תעזוב. רעך ורע אביך, אל תעזוב. שימו לב, המדרש הזה, אתה רואה, עכשיו אנחנו רואים, הוא בדיוק נמצא בכותב ההפוך למדרש הראשון. ובעצם הוא אומר, דוד דורש באמת שלומם וטובתם. אבל אם כך אנחנו שואלים, רגע, זה פרדוקס. רוח הקודש אומרת, אבל התורה אמרה ההפך, רוח הקודש אומרת נגד התורה. התורה אמרה לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. וזה מה שאומרים האנשים שקוראים, הם קראו את הספר תורה, היועצים שלו, השרים שלו, ואומרים לא יכול להיות, אז סימן שפניו למלחמה. עוד פעם, אחרי מה?
אחרי שהוא ביזה אותם, אז זה בסדר שהוא נכנס
בה,
הוא היה צריך
להיכנס בה. על מי אתה מדבר? על המדרש הראשון או השני?
אחרי שהוא ביזה אותם.
אבל המדרש הראשון מדבר על זה שבעצם דוד לא היה בסדר, ולכן הוא נענש. זאת אומרת, אתה דורש בשלומם לא טוב. זה מה שאומר המדרש הראשון. לא טוב שאתה דורש בשלומם, ועל זה אתה נענש. זה מה שקרה, לכן ביזו אותם, ולכן המלחמה הייתה קשה, וכמעט יואב הפסיד את המערכה, נכון? זה ביקורת, ובמדרש השני לא אומרים ביקורת, אומרים אפור. את הטענות הרוחניות האלה של להרחיק אותם אומרים השרים, ואומרים בטוח זה נכון, מה דוד לא יודע, לא יודע את פסוקי התורה? הוא ודאי יודע. אז אם כך, אז סימן שמרמים. רוח הקודש אומרת הם לא מרמים. דוד הוא ראה האמת והוא דורש לשלום, והוא באמת מתכוון לדרוש לשלום. הוא באמת קורא לכם, רוח הקודש צובחת, תענו לו, תשתף את הפעולה. והוא לא שמע את רוח הקודש. או שמעניין, כי רוח הקודש צובחת, אל תשמע לשרים, נכון? רוח הקודש זה ציורי, זה מדהים, זה יפה, זה מרתק, זה יצירתי כזה. כי רוח הקודש מתגלה שם בארמון שלו ואומרת לו, אל תקשיב לשרים שלך, דוד הוא צדיק, דוד הוא רעך, הוא באמת רוצה טובתך. אבל באותו מקום שהוא באמת רוצה טובתך, אנחנו בפלונטר, הרי התורה אמרה, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. מה קורה פה?
השרים לא ידעו לפתור את הסתירה בין המדרשים.
מה?
השרים לא ידעו לפתור את הסתירה בין המדרשים.
טוב, אבל אנחנו יודעים איך, מה עושים פה? כן.
זה כאילו, אני חושב, אני לא יודע, אני צריך לחלט. כאילו, מבחינת, יש פה שתי צדדים בסיפור. הצד של היהודי, יש לו ציבור, היה בטוח שלא מתו בטעם. דוד לא היה צריך לצד, ואין דוד עשה משהו טוב? לא, דוד לא עשה משהו טוב.
זה המדרש הראשון.
עכשיו, רבי יוסף אומרים, חנון, תשמע, אם, עזוב את, אל תתעסק מה דוד היה צריך לעשות. אם דוד עשה את זה, זה שווה לך. כאילו, היא צורחת את זה שפיסת הרי הזדמנות.
מה, רוח הקודש זה יותר מאשר שווה לך? לא, רוח הקודש, מה פתאום רוח הקודש? רוח הקודש, רוח הקודש רעך, אומרת דוד הוא רעך. אני שואל שאלה, רוח הקודש מתנגדת למה שעושה דוד? חושבת שהוא עושה לו טוב?
כן, אבל אם הוא כבר עשה את זה, הוא אומר לו, תשמע, רעך,
לא טוב, לא טוב. רוח הקודש צובחת, מה זה? זה אמירה חזקה, אל תתלה אותה בקטנות, באיזה דיוק, זה, יש פה שני זרמים הפוכים שאי אפשר לברוח מזה. רוח הקודש צובחת, מה זה הצובחת הזה? רוח הקודש צובחת, היא אומרת, אתה לא מבין את הסיפור, יש פה סיפור גדול. רוח הקודש מנסה לפלח את ליבו של חנון, אבל לא מצליחה, כי השרים, הקול שלהם, הווליום שלהם חזק יותר. היא אומרת, שתף איתו פעולה. עכשיו, רוח הקודש לא הייתה אומרת לשתף איתו פעולה בשביל להכשיל לדוד, אם היא חושבת שזה כישלון לדוד וההצלחה תוביל לדבר רע. היא לא תעשה דבר כזה, זה לא הגיוני. על פניו, רוח הקודש גם היא מתגלה מתי, כשיש פה איזה משהו פנימי. רוח הקודש זה לא השכל, זה אפילו לא התורה, זה לא מה כתוב בתורה. זה רוח הקודש צובחת. רוח הקודש מתגלה ואומרת איזושהי אמירה שלא רואים אותה במובן הפשוט במציאות, ודאי לא שם, ולא רואים אותה במובן הפשוט, אולי בתורה גם, לא רואים אותה במובן הפשוט, אבל היא מתחת לפני השטח. ופה היא בעצם מזמנת אותנו, אני חושב, להבין איזשהו דבר עמוק בתמונה, ובואו נגיד עוד כמה נקודות. תראו, יש פה חלוקה מעניינת. במדרש הראשון, התורה אמרה ככה וככה. נכון? התורה אמרה. התורה באמת רצתה שנתרחק. היא ראתה שם את החסד החזק, והחסד החזק הזה הוא לא, אז ברגע שהחסד הזה מופיע בעולם בצורה לא מאוזנת, אז התורה הרחיקה מהמקום הזה. ברגע שהוא מגיע עם צורה לא מאוזנת, מצד אחד הם חסד, טוב, זה נקודה, יש לנו עוד 3 דקות ולא נוכל כל כך להרחיב. אני אגיד איזושהי תמונה ונסגור אותה, ובפעם הבאה אנחנו קצת ניכנס יותר לסיפור הזה. יש לנו עוד כברת דרך בפרשה, עוד מפגש אחד, עוד לימוד אחד. אני רק אגיד אולי את הדברים קצת בתמונה כוללת מבחוץ, ובפעם הבאה ניכנס יותר פנימה. בעצם נאמר שיש פה שתי נקודות מבט, שתי נכונות, שתי קיימות. האחת לוקחת את התורה ואומרת, התורה אמרה לא תדרוש שלומם וטובתם, ודאי זה נכון, זה הרחקה, יש פה משהו שהתורה רוצה להרחיק. ודוד התחכך עם הדבר הזה, ודוד התחכך, ולא פשוט, והנה אתה רואה את העונשים, הדבר הזה בסוף הוליד את מה שהוליד. אז זה נקודת מבט אחת שמדגישה את הסכנה ומדגישה גם את התורה. אז למה דוד עשה את זה? טוב, אז ברור שדוד חשב שהסיפור הזה שלא תדרוש לומר וטובתם, זה לא איזה משהו לעולם עולמי עולמיה. כל הנבואות על העמים ועל שם אחד ושמו אחד, וכל פרקי תהילים שיש בהם גם הרבה תפיסת עולם של כל העולם כולו, הקדוש ברוך הוא מולך בכל העולם, ושלמה יגיד את זה, גם אנוכי אשר יבוא מארץ רחוקה, ברור שכל הדבר הזה הוא נר לרגליו של דוד. ותחת הכותרת הזאת, כשדוד הולך להושיט יד אליהם, זה לא חולשה, זה עוצמה, זה חוזק, זה לזמן אותם לאיזה מקום, זה לטבוע מהם תביעות חדשות, ולהביא את העולם להניחותי לך מכל אויביך מסביב, להבין שהעולם בעצם יהיה בו מקדש אחרי הסיפור של הושטת היד הזאת. וזה מה שעושה דוד, יוצא למלחמות, וזה מה שעושה דוד בשלב השני, מפייס, ולא ירגע זאת, ולא יוסיפו בני אבלה לנו אותו כאשר בראשונה, מבין דוד שקודם כל עוקרים את הרשעה, הרשעה החזקה, משפט, הנה, קודם כל מלאכי, אתה שומע? קודם כל את המשפט החזק, ואחרי זה בדקויות, זה השלב הבא. אחרי זה מובילים תהליכים, המשפט הזה, אבל דוד מוביל את התהליך הזה כשהמכוונות שלו זה מקדש, ויקרא לכל העמים, וברור שהם בפנים. אז במובן הזה, ברור שבסופו של דבר, האיסור הזה הוא איסור לא מוחלט. זה לא תדרוש לומר וטובתם עד עולם. לא. כל ימיך לעולם זה טוב, זאת אומרת לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם. אז אנחנו רואים שבעצם לוקחים אותם כ10 דורות ואיזשהו ריחוק, ואחרי 10 דורות כן אפשר. אבל אני עוד פעם נופל לפרטים, ואני רוצה לתת את התמונה הכוללת, ולפרטים נגיע בפעם הבאה. אז אם כן, יש גאולה לאומות העולם, יש מלכות, לתקן עולם במלכות שדי, והדבר הזה ניצא בספר תהילים, והדבר הזה נר לרגליו של דוד ונר לרגליו של בנו שלמה, וזה מה שקורה בתקופת שלמה. אז זה קודם כל. אז ברור שבהבחינה הזאת זה לא איסור מוחלט, ודוד מבין שהדבר הזה לא איסור מוחלט. אבל זה נכון שדוד הולך רחוק. דוד מושיט יד כשבצד השני עוד נמצאים במקום לא פשוט. ופה בעצם הייתי אומר, יש שני מדרשים. מדרש אחד מסתכל על הכל מהזווית של האיסור והחשש ודברי תורה. דברי תורה אמרו להיזהר ולהתרחק, ואתה לא התרחקת, ודני דוד ברותחית. המדרש השני הוא מזמין את רוח הקודש לתוך הסיפור. ורוח הקודש צובחת. יכול להיות, עכשיו, רוח הקודש צובחת, מה שאני רוצה להגיד, זה כלים אחרים. זה כלים של להתבונן במציאות, לא דווקא בכלים המדודים שלה. יש במציאות יותר מזרם אחד. אז יש זרם שצריך להיזהר וצריך לבלום. אבל דוד פורט בין פרצי, הולך למקום האחר, הולך, מושיט יד, באומץ רב, עושה את התנועה הזאת. ומתוך התנועה הזאת, בעצם מוביל את המציאות. ואנחנו ראינו דוד בסופו של יום, בסופו של תהליך, הסיפור הזה הבשיל, והכתר שבא לראשו בלי שהוא פוגע בו, ובסופו של דבר ברגעים הקשים שובי בנחש, ובסופו של דבר זה חלק מתמונה שמזיזה את המרחב כולו ומניעה את העגלה כולה לקראת ימי שלמה, שכולם יהיו באיזושהי עמדה אחרת. וזה חלק מהסיפור שדוד היה בו. אז הנה, רוח הקודש צובחת. ועכשיו, עוד נקודה אחת. רוח הקודש צובחת רעך וראה אביך, היא בעצם מנסה, וזו נקודה נוספת, היא מנסה להחזיר, היא מנסה ששרי מואב לא ישמע להם. ואם הוא לא שומע לשרי מואב, אז הוא נענה לדוד. ואם הוא נענה לדוד, אז הגאולה בפסח. אז דוד משפיע עליו, אז דוד כבר בקשר איתו, אז קורה משהו טוב בעצם. דוד, התקשורת הולכת בלי המלחמה ובלי כל הסיבוכים שהיו בפרק י' ובעקבותיו, ומעשה דוד בבת שבע, ואם תרצו, כל מה שקורה שם זה בתוך המהלך הזה של השבר. זאת אומרת, רוח הקודש צובחת ומנסה להחזיר את הגלגל אחורה, או מנסה לא בדיוק להחזיר, שהגלגל לא ייפול, מנסה שלא יקרה נפילה, כי נפילה זה נפילה. אבל מבחינת דוד, על פניו, דוד יודע לאן הוא הולך, ומבין שזה מורכב, וכמו שראינו, מבליג בשלב הראשון. זה מדיניות, זה לא חולשה. זה מדיניות שבעצם הוא רוצה להוביל אותם תהליך חדש. וכמו שבחינוך לפעמים אתה אומר, אני רוצה עכשיו להרגיל את הבן שלי, או מישהו בחינוך, או כלפי, גם במדינה כלפי אוכלוסייה מסוימת, יש חשיבה יצירתית. חשיבה יצירתית שלא תמיד ממצא את הדין, וכאילו הולכת ומזמינה, אני הזמנתי אותך לתהליך מסוים, אז אני מחכה שתיכנס לתלם, עכשיו אתה פישלת, תדע לך שפישלת, אבל התהליך מחכה לך, זה אמירה, זה משהו שאני לא עכשיו מחליף את הכל וחוזר אחורה למכות, לא, יש פה כלים חדשים שנבנים, עם הכלים האלה דוד מנסה לעבוד. אז שני המדרשים מראים, זה מהלך ביניים, עוד לא מצליח, אבל הם לא סתירה חזיתית ביניהם, כי באמת שני פנים יש לאירוע. זה באמת אירוע שעוד לא בשל, עוד לא הגיע למקום השלם שלו, ומדרש אחד שופט את דוד, ומדרש אחר אומר, רוח הקודש טובחת, רעך ורע אביך אל תעזור, ברכת השם עליכם.